הבאים לפודקאסט פילנתרון, והפעם בואו ננפץ 6 מיתוסים על גיוס משאבים בישראל. מיתוסים או סתם תירוצים? זה הזמן להפריך כמה מהנחות יסוד שגויות בנושא גיוס משאבים בישראל. מיתוסים רבים על פיתוח משאבים בישראל צמחו להם במשך השנים, והם מתרוצצים בקרב חברי ועדי מנהלים, במיוחד אלה שמסרבים לשתף פעולה אבל דוחקים בנו לגייס, בקרב מנכלים שמתקשים לגייס מסיבות אישיותיות שונות, וגם בקרב הקהל הישראלי הרחב. מיתוס בהגדרתו הוא סיפור עם, כזה שמתרחש בממד אחר ולא במציאות שבה אנחנו חיים. איך יודעים אם מדובר במיתוס או לא? צריך לשאול משהו כמו, איך אתה יודע שזה כך? ואם התשובה היא משהו בסגנון, כולם יודעים, אפשר להבין מיד שלמשיב אין מושג על מה הוא מדבר. אבל האם אתם, אנשי המקצוע, מצליחים להבדיל בין מיתוס על גיוס בישראל לבין המציאות? ואם אתם מזהים שזהו מיתוס, אתם יודעים להפריך אותו? אז הנה לכם 6 מיתוסים רווחים על גיוס בישראל, ולצידם הסברים על מה שבאמת קורה כאן. 1. זה לא יעבוד כאן. כולנו מכירים היטב את גיוס המשאבים בצפון אמריקה, ומפנים אליו את רוב תשומת הלב והמשאבים שלנו. אבל קהל היעד הישראלי קרוב אלינו יותר גיאוגרפית ותרבותית, והוא גם מבין הרבה יותר טוב את הבעיה החברתית שאנחנו מנסים לפתור. אז נכון, מדובר בזירה שונה, בשפה אחרת, ובטרמינולוגיה שעדיין נבנית כאן. אבל צריך להבדיל בין האמירה זה לא יעבוד כאן, לשאלה איך זה יעבוד כאן. ולראיה, כאן בפילנתרום אנחנו מלווים מגייסת מתחילה, ילידת הארץ, שלא מדברת אנגלית. המגייסת הזאת התבקשה להקים בסיס תמיכה עבור הארגון שלה, שמעולם לא גייס בארץ. בתוך 1.5 שנה היא גייסה בכוחות עצמה 600,000 שקלים, שכולם כחול לבן. בסופו של דבר, עקרונות הגיוס והטכניקות הבסיסיות של ביטוח משאבים דומים מאוד בכל מקום בעולם. 2. בארצות הברית יש תמריץ זיכוי ממס. נכון, תורם אמריקאי אכן זוכה לתמריץ זיכוי ממס נדיב, שלא כמו התורם הישראלי. אבל גם בצרפת ובאנגליה אין תמריצים כאלה, ובכל זאת ארגונים זוכים בארץ זוכים לתמיכה מקרנות בריטיות וצרפתיות. מה בדבר יהדות דרום אמריקה? מה מקבל תורם ברזילאי או מקסיקני מהממשלה שלו בתמורה לתמיכה בארגון חברתי? לא הרבה. ובכל זאת הוא תורם. גם כאן. אז תסתכלו סביבכם על כל בתי החולים והאוניברסיטאות בארץ שמגייסים מתורמים ישראלים. יותר ויותר כל שנה. המציאות מוכיחה שהצלחת הגיוס תלויה רבות במקצועיות של פיתוח המשאבים. 3. ישראלים תמיד רוצים לקבל משהו בתמורה לתרומה. הישראלים, כידוע, לא אוהבים להרגיש פריירים. כשהם נותנים משהו, הם בדרך כלל מצווים לקבל משהו בתמורה. יש תורמים ישראלים שגם לא יתרמו רק למקום שיציע לקרוא לבניין על שמם. אז קל לחשוב שככל שתציעו משהו אטרקטיבי יותר בתמורה לתרומה, כך תגייסו סכום גדול יותר. זוהי הגישה הרווחת בפיתוח משאבים גם האמריקאי. אבל כמה פעמים שמענו על ישראלי בעל יכולות שהכניס את היד לכיס כדי לממן טיפול רפואי יקר לילד חולה? איש לא הציע לו שלט בתמורה. למה הוא החליט לעשות את זה? כי הוא נתקל בגיוס משאבים אינטליגנטיים. הסבר משכנע לגבי הנחיצות והדחיפות, וסיפוק פתרון מתאים ונגיש. 4. חייבים להקים אגודת ידידים. אגודת ידידים הפכה פתאום אופנתית בקרב ארגונים שרוצים להתחיל לגייס בארץ. ארגונים כאלה חושבים שאם יוקם מנגנון שיאגד יחד פוטנציאלים, הם יתרבו מאליהם וגם ירצו להגדיל את התרומות שלהם בהדרגה. עורכים להם אירוע מדי פעם, שולחים 2 ניוזלטרים, מחכים למבול התרומות, ואז מתפלים שהן לא מגיעות. כדי להקים אגודת ידידים נדרשת עבודה שיטתית ואסטרטגית רבה לאורך כל השנה. הפוטנציאלים שלכם צריכים לרצות להצטרף אליה, וכשהם הופכים לתורמים הם רוצים להרגיש שהחברות באגודה מביאה תועלת גם להם ולא רק לכם. אגודה יכולה להיות פתרון נפלא לארגון שמבין לקראת מה הוא הולך ומוכן להשקיע את המשאבים הנחוצים להקמת אגודה מוצלחת. אבל גם אז עדיין צריך לבקש תרומה מכל אחד מהחברים בה. כי כמו שאתם יודעים, אנשים בדרך כלל לא תורמים, אלא אם מבקשים מהם. אז גם אם אין לכם כרגע אגודת ידידים, המשיכו לטפח את הפוטנציאלים ולשמר את התורמים, כמו שאתם עושים עם התורמים שלכם מעבר לים. תשמרו על קשר אישי עם כל אחד מהם, והם ימשיכו לרצות בטובתכם. 5. כולנו מנסים לגייס מאותה ביצה קטנה. נכון, יש מספר מוגבל של בעלי יכולת בארץ, וכולנו רוצים להפוך אותם לתורמים שלנו לפני שיהפכו לתורמים של ארגון אחר. בנוסף לזה, יש לפילנטרופים ישראלים איזו נטייה מוזרה לרצות להקים תמיד עמותה משלהם במקום לתמוך באלה שכבר צברו ניסיון והוכיחו את עצמם. אז הדבר הראשון שעולה במוחי כשאני שומעת את הטענה לגבי המספר המצומצם של בעלי האמצעים בישראל, היא השאלה ששאלה אותי מישהי לפני בערך שנתיים. והיא שאלה, בשנה שעברה היו בישראל 80 אקזיטים, אז איפה כל הפילנטרופים האלה? התשובה היא, הם בארץ, ואנחנו צריכים למצוא אותם ולהפוך אותם לתורמים שלנו. מדובר בעבודה לא קלה, אבל אפשרית, ומצריכה תהליך של טיפוח. והדבר השני, שאולי חשוב עוד יותר, הוא שפילנטרופים לא נוטים לתמוך בארגון אחד, אלא בכמה מטרות שקרובות לליבם. והתפקיד של מגייס משאבים הוא לא לגנוב תורמים של מישהו אחר, אלא לבנות בסיס תמיכה משלו. 6. שיחת גיוס עם ישראלי נשמע תמיד כמו שיחה עם מנהל הבנק שלי. נכון, הישראלי הממוצע לא ממש מבין איך פועלים ארגונים חברתיים, ושואל לא פעם שאלות פיננסיות לא ממש קשורות לעשייה שלנו, אבל שגורמות לו להרגיש אחראי ומחושב. הדגש על האספקט הפיננסי הוא תולדה של הסטיגמה שיש לעמותות ישראליות כארגונים שעוסקים בשנור ולא מטיבים לנהל מערכת שקופה. גם אם אנחנו יודעים את האמת, קשה להשתחרר מהסטיגמה הזאת. אבל אתם חייבים לזכור שגיוס כספים הוא בראש ובראשונה פיתוח מערכות יחסים עם אנשים באופן כזה שמאפשרות לנו להתוודע זה לזה לאורך זמן. מערכות יחסים יציבות וטובות הן מקור לתרומות הגדולות ביותר והרבות ביותר. אם אתם בתחילת הקשר עם פוטנציאל, גם אם בתחילת הקשר עם פוטנציאל, אם הוא שואל אתכם שאלות לא רלוונטית במיוחד, שמקורן בחוסר הבנה ובמיתוסים רווחים, כדאי להשקיע בו זמן ולהכשיר את הקרקע כדי שירצה להפוך לתורם שלכם. אולי אפילו לתורם משמעותי. אז זהו להפעם. כנסו לפילנטרום אם אתם מחפשים רעיונות וטיפים נוספים שיקדמו את הגיוס שלכם ויעזרו לכם להגיע לכל המטרות. כנסו ותקראו דברים כמו שיתו בשפת הגוף שלכם ותשפרו את הגיוס. או טריגרים אמוציונליים בשירות הגיוס. או איך לדעת לבקש את הסכום הנכון מהאדם הנכון. וכתבו לנו לפילנטרום עם שאלות או בקשות. ספרו לנו על כל ההתלבטויות שאתם נתקלים בהן. אנחנו רוצות לשמוע. ונשתמע בפודקאסט הבא של פילנטרום.